יש מצוות בתורה שהן חובה גמורה. בוא למשל, לאכול כזית מצה בליל פסח, כמו להניח תפילין, כיוון שזו חובה גמורה. בדרך כלל מצוות שהן חובה גמורה גם יש ברכה קודם, ברכים, אשר שם אתה וציוונו. יש מצוות שהן רשות, אבל שעושים אותם מברכים. למשל, אם אדם רוצה לאכול בשר של בעל חיים, לא בעל חי, בעל חיים, צריך לשחוט. הוא לא חייב, אם הוא לא אוכל בשר, לא חייב. אבל אם הוא רוצה לאכול בשר, הוא חייב לשחוט, יש ברכה. אז גם סוג מסוים של מצווה חיובית גמורה, שבגלל שהיא חיובית, אתה מברך לפני זה. נכון שיש מצוות חיוביות שאין ברכה? זה נושא בפני עצמו, למשל מצוות צדקה, למשל. מצוות צדקה ואין חובה, לברך. יש כיבוד אב ואם, ואין חובה לברך, כי זה משהו אחר, זה חלק מהמצוות שיש כמה וכמה סיבות של ברכה, כי הן שכליות, כי אין גבול וכו'. ודרך אגב, השפת אמת מסביר למה לא מברכים בליל הסדר על מצוות סיפור יציאת מצרים. על מצה מברכים, על מאור מברכים. למה לא מברכים אשר? כי נשאר אתם מציוונו לספור שעל מצרים. יש לכם סברה למה לא לברך? אומר השפת אמת, זה שכלי. הגיוני, שאדם נעשה מי שבין מי השבי, צריך לברך. כמו מצוות צדקה, למה לא מברכים? כי זה שכלי. כמו דבריהם, זה היגיון פשוט. טוב, זה הברכה. הלוואי שכל אחד ירגיש את הרגשה הטובה הזאת. טוב, נחזור לעניין שלנו. השאלה שמתעוררת כאן, יש כמה שיטות בזה, האם אדם שאוכל מצה במשך ימי פסח, חוץ מליל הסדר, זה רשות, חובה או מצווה? יכול להיות זה רשות מועד בשום שם בכלל, יכול להיות אולי לפי דעה אחת חובה לכל מסע, ויש דעה אולי שזה רשות. בוא נגיד ככה, אם אתה אוכל מסע בשאר ימי פסח, אתה מקיים מצווה של, שזה לא חמץ, אבל לא מצווה. יש כמה שיטות, נראה בכלל את השיטות בפנים, מה הכוונה? חלק, מקור ראשון, אמר רבא, מצה בזמן הזה דאורייתא מרור דרבנן. שאלת הגמרא, מה ההבדל? מה יש למרור דכתיב על מצות ומורים יאכלו? ואתה דורש מצוות דאיכא פסח, יש מרור לגבי שחלק המרור, מצה נמי הכתיב על מצות ומורים יאכלו. אתה כמו שאלת על רבא, אם הסיבה שמרור בזמן הזה הוא דרבנן, כי הם קורבן פסח, אז גם שמצאתי את דרבנן, הם קורבן פסח. עונה הגמרא, בידה הדר ביתרה, פסוק חזר בשנה, פסוק נוסף, לומר שיש חובת אכילת מצה גם שאין קורבן פסח. בערב תאכלו מצות. מתי זה בערב? רק ערב אחד. לא כל השבוע. כל שכולה גמורה. תנא קמא דתניא, רבא ברייתא, ששת ימים תאכל מצות, ומה שעשה שם ככה, שימו לב. ששת ימים תאכל מצות, רק שישה ימים, לא שבעה. ביום השביעי, שביעי של פסח, הצד השביעי לא כתוב לאכול. אז הייתי אומר, הייתי דורש בטעות, מה שביעי רשות, ואין חובה לאכול מצה, אף שיש להם רשות, ככה נשאר. אז זה הכלל הראשון, הברייתא שאומרים אותה לפני התפילה, דבר שהיה בכלל, יצא מהכלל וחזר לכלל, לימד אותי, השביעי, ששת הימים כמו השביעי, רשות זה לא חובה, יכול הכלל הראשון רשות, כלומר, על סדר יוכלו. אז עד כאן חובה בלילה הראשון עם הקורבן פסח. אין לי אלא שבילה שקיים, זה שבילה שקיים מניין, אבל אתה יכול לעשות את הכבוד חובה. אז הגמרא גם שיש במושגים רשות וחובה. לילה ראשון חובה, דאורייתא, שאר הימים קודם זה רשות. מפורש. עכשיו אפשר לפרש מה זה רשות. כאן חובה לכל מצה. טוב, אז זה הגמרא. כותב הרמב"ם בספר המצוות, שציוונו לאכול מצה בליל 15 בניסן. יהיה שם כבש הפסח או לא יהיה? לא משנה. והוא אמרו יתברך, בערב תוכלו לעשות, הפסוק אמרו הביאה, התורה חזרה, שוב פסוק מיוחד אומרת, חובה לאכול מצה בליל פסח גם כאשר אין קורבן פסח. ובביאו אמרו בגמרא, בערב תוכלו לעשות, הביא את הגמרא הקודמת, הכתוב פה החובה, הוא כבר יתברך בפסחים, שאכילת מצא בלילה ראשון חובה, מכאן ואילך רשות. אז הרמב"ם דיבר ברור, לפי דבריו מי שאוכל מצא בשער מות הפסח אין שום מצווה, רשות, הוכח לו. חוזר הרמב"ם שוב על אותו רעיון בספר ההלכות שלו, חוק כונס ומצא, מצווה תעשה מן התורה לכל מצא ולחמישה עשרה שנה ומצות, ולא תלה אכילה זו בקורבן פסח, אלא זו מצווה בפני עצמה, מצוותה כל הלילה. ככה נוהגים, מצוותה כל הלילה. אתם זוכרים משהו מהגדה של פסח בעניין הזה? אתם לא זוכרים שנה שעברה כלום? אני לא זוכר, אתם צריכים לזכור. אתם אנשים צעירים. הרמב"ם פוסק שמצוות החיים זה כולל, זה לא הנושא שלנו הפעם, אבל בשאר הרגל אכילת מצה רשות. רצה אוכל מצה, רצה אוכל אורז, אז אוכל אוכל אורז ובירות. לאשכנזים הרמב"ם זה חמור מאוד. כתוב כאן רצה אוכל אורז, זה לא בסדר. אבל זה לפני הגזרה כנראה. כל פנים, הרמב"ם קודם מפורש, אבל בליל החמישה עשרה מלבד חובה, יחדיו זה יצא לחובתו, אז הרמב"ם חוזר בקור 2 ו-3 אותו רעיון, שלפי הרמב״ם קורא לאכילת מצה בשאר ימות הפסח ושוב ספר היית באחד הראשונים. אני, לפני שקרא אותו אני אומר לכם מה מסתתר מחורי הקושייה שלו. יש קש בין חג הפסח לחג המצליחה והרצות לסוכות תתווה תתווה, כמו שכאן חובה גם כאן חובה. אדם שאוכל פת במהלך חג הסוכות בסוכה, מברך על זה. אתם זוכרים מסוכות חצי שנה, כן זוכרים, אני חושב, כן? איך? אדם שאוכל מצה לא יברך, מה ההבדל? במה הרמה של האכילה, את מצה יותר נמוכה מהאכילה של, של, של ברכה לאכילה בסוכה? בסוכה לא לראש, בסוכה כל החג, כל החג אתה אוכל בסוכה, אתה אומר, לשם הסוכה. אז למה לא תברך למצא? זה השגל, לכל מצא. מה ההבדל? גם זה רשות, לא? הספר הייתו אומר אחרת. ועוד לברכות, איצ'יל, תשאלו אותו את השאלה הזאת, מה הייתה, מה אין מברכים, במצא כל מלך תראה שמחים על הסוכה. הנה, הוא כמו משווה את השאלה, זה קשה לו, מה ההבדל? דג אמירה מהדדי, הרי את חיוב אכילת מצא, וחיוב אכילת כזית, פת וסוכה, עומדים אחד מהשני, זה גם גזרה שווה. ראשון אנחנו מקבלים רשות, מסתברא. עכשיו, התירוץ שלו קשה, אני אומר לכם את האמת, אולי אתם תראו מה הוא מתקבל התירוץ שלו. הוא רוצה לחלק בין אכילה של סוכה לאכילה של פסח. מסתברא. בסוכה כי בא אלינו אכל בסוכה, כי כאן מצוות נעשה בסוכה לשוב. ברגע שאדם רוצה לאכול פת, הוא חייב להיכנס לסוכה. אז האכילה הופכת להיות חובה. אבל לגבי מצא, כי בא לאכול לקה למצוות עשה למצה. למה? למה אין מצווה? אם אתה רוצה לאכול, אם אתה רוצה לאכול סוג של לחם בפסח, אין לך לחם אחר, רק את המצה. אז זה רשות, זה לא חובה. מה ההבדל בזה לסוכה? סוכה, אכילה, פרט מצווה, הוא אומר שלא. אלא אומר, אם אתה רוצה לאכול איזשהו פת, אתה לא יכול לאכול פעם אוכל מצה, אתה מקיים, אתה מקיים את הלב, אתה לא אוכל חמץ, אז זה לא מברכים. אבל החובה אין. אין מברכים עליו. זה רק קצת קשה. מה החילוק שלו? אז ככה. המגן אברהם במספר 5 חוזר על אותו רעיון, מה שאין מברכים על מצה, כל שבעה אינו שום זה משום אכילה, זה השם אוכל חמץ, השם גם בסוכה, לא אומר למה. מחצית השקל זה המפרש של רבי גל אברהם. תראו כאן לסברה חדשה יפה מאוד. משל מברכים וכו', אף על גב וגל כן גל חלב בסוכה. מכל מקום, כל חג הסוכות צריך להיות ביתו הרי וסוכתו קבע. כסברה שהאכילה של סוכות היא ברמה יותר גבוהה מאכילה של מצה בפסח. תראו בהסברה? מה פירוש המשפט הזה? מכל מקום, חג הסוכות צריך ביתו הרי וסוכתו קבע. אז ברגע שאדם אוכל בסוכה, איזה מצווה הוא יקיים? לא תמצא של אכילה. זה חלק מסדרת פעולות שהוא הופך את הסוכה לביתו, למקום קבוע. אחרי זה חובה. בפסח אתה אוכל מצה כי אתה רעב. לא חידשת משהו בהלכות הפסח. אבל בסוכות זה לא עצם האכילה. האכילה הופכת את הסוכה למקום של קבע. אז אתה מחזק את המצווה הכללית של בסוכות ישבו שבעת ימים. זו הסברה שאתה מחזיק את השקל, שהוא מסביר את המגל אברהם, שהוא מסביר את ספר היתום.
אבל כל אדם מחסקל להיות אחד הסוכות, חוץ מהלילה הראשון, מחוץ לסוכה, לעשות דברים שמותר לעשות מחוץ לסוכה. זה יכול לגוזים,
אור. זה לא טוב. לפי הגישה הזאת זה לא טוב. אדם צריך לשאוף כמה שזה להיות בסוכה. נטל בסוכה, עומד בסוכה, עושה לחומרה בסוכה, לפי דעת המחצה שקל, ואתה לא חייב. אבל אם אתה עושה את זה, אתה מחדש את הקביעות שלך בסוכה. זאת אומרת, זה מעבר לרשות. אבל נגיד אחרת, אם אתה משווה את זה מול מצה בפסח, אז האכילה בסוכה באמת יותר חזקה. אם אתה אוכל מצה בפסח, בשער ימות הפסח, אין לך מה לאכול, אתה מוכרח לאכול את זה, אתה שומר על הלב, לא תוכל חמץ. אין כאן עשה. על אכילה בסוכה, עם הרשות, אבל אם שאתה עושה את זה, אתה מחזק את הערי מול הקבע. זה הסברה של השקל. אני חושב ברור. אמרת שהרמב"ם פוסק שזה רשות. אם אתה רוצה לאכול, איך אתה יכול לעשות? אתה הולך לקראת סעיף מספר 7, בסדר. אסור לדרוש דרשות עם פסוקים מול הגמרא. אבל אתה יודע, בסקור 16, אבן עזרא סובר כמוך. קטע הבא, אני קורא אותו. עכשיו, הוא דורש תם ונקרא לפי הפשט. שבעת ימים, תם המצות אוכלו, למה שבעת ימים? זכר לאכילתם בצאתם ממצרים, כי לא ציווה שיכולו לעשות רק על החלים בפסח, לעשות לילה. לא תכוון אז במצרים, רק עם מקום בפסח. רק שבעת ימים ציווה לאכול מצות, להיות זכר לאשר על המצרים במצרים, כי שם כתוב, כי לא חמץ ואין לו היו מניחים המצרים, יתאמו היו מניחים במצרים שאתם, והשבעה ימים בצאתם מצות אכלו עד שטבע פרעה ביום השביעי, כי ענן להם מלחם יום ולילה. וכך כתוב על הפסח, השבעת תאכל מצות, לכם מעוני, הנה הזכיר על הפסח, שבעת ימים תאכל מצות, תראו דרך הפשט. הוא אומר, במציאות, תהליך יציאת מצרים, ממצרים עד ים סוף, שלך שבעה ימים, וכתוב שאז אכלו מצות, אנחנו אוכלים מצות לא לזכר הלילה, דרך כל שבעת הימים, אז חובה לאכול כל שבעת הימים. הוא התנגד ההלכה, אבל אני בנזר, זה דרך הפשט. אז לפחות, אולי לא חובה גמור, אבל מצוות זה מקיים. והעד, אומר, היה לזה, למען תזכור יום צאתך, בעבור זה כתוב כל מחות התחילו, חיוב ארץ ישראל, חיוב ארץ ישראל, חיוב ארץ ישראל, דעת אבן עזרא, אבל הוא לא פוסים להלכה ככה, אבל אם אתה לא זוכר פשוטם של פסוקים, יש חובה לכל מצה או לפחות מצווה, זכר לאותם שבעת ימים שבני ישראל הלכו ממצרים ועד ים סוף. חידוש של אבן עזרא. אף אחד לא פוסק ככה, אבל לפחות פשט אפשר. זו שאלה טובה, אתה יודע, בסוף אני אביא במקורות שנלחמו נגד הברכה. כנראה, היו מקורות שנהגו לברך, והנציב צועק שזה לא בסדר. אז אם אתה מי לא בסדר, זה לא שיש דבר כזה, נכון? עוד גם אחד מהרפוקה ספרדים. היה מילה כזה שהיו מברכים כל יום. ככה, מצב הטוב. אנשים מחדשים ברכות. לא אספר לכם את זה או לא, זה לא שאני עושה רק, אבל זה שאני עושה כמו. ונותן הברכה ברחבי הארץ. בארצות דתיות איך לעשות טהרה לנפטרים. ראיתי מקום אחד בצפון הארץ. לפני שעושים תורה לנפטר ומברכים. אשר נשארנו נפטר וציוונו לתאר את המת. אין כזה דבר, בשום מקום. אני אומר להם, מה אתם עושים? ככה נהגנו. אז זאת אומרת שזו ברכה, זה לא הוכחה. אבל זה מצד שני, זה חובה. טוב. אז מקור מספר 8. אז זה ככה, הבנתי. תהפוך את הדבר. עריבה טוען שזה מצווה, עריבה מצטט חזקוני שלא נמצא אצלנו בחזקוני, לא מצאתי את זה בחזקוני עצמו, בשמו. ויש עוד דוחק, יש לך דברים שמקבלים שכר עליהם בעשייתם, הם מקבלים עונש של עזר. כמובן הוא הולך בכיוון שזה לא חובה נגד אבן עזרא, אבל מצווה יש. כגון מצב מלא לשון ואילך, פשוט. בכל מקום, כתוב אחרת השישה, עשה. יש פסוק בכל זאת. שבעת ימים מצות אוכל, הוא פשוט דורש פסוק. כאשר לומר, אכל מצות על הימים, כי הם מצוות שבעת ימים מצות אוכל, לפני וכו'. בספר הרוקח זה לפי סוד, לא יודע אם זה, הוא מסביר מה העניין הזה של לכל מצה כל שבעת הימים, מקום שאני עובר מספר 10. עכשיו, מספר 10 זה הראש נמצא בכלל בלכות תפילין. כאן בארץ ישראל נוהגים שלא מנחים תפילין בכל המועד. בשבת לא מנחים תפילין בגלל שזה עוד, הם לא צריכים שתי אותות, השבת זה עוד לפני עצמו, אחד לפני עצמו. למה לא מנחים תפילין בכל המועד? איפה העוד פה? דרך אגב, חלק גדול מהיהודים באירופה מנחים תפילין בכל המועד. בקהילה שלי הייתי כמה שנים, התחלק, למרות שזה לא בסדר. אלה שהיו הולכים לעבוד היו מנחים תפילין, אלה שלא עבדו לא הולכים תפילין. מנחים תפילין בכל המועד זה לא כך פשוט. לא עושה, כמו להמינת, דרך אגב נגד הגום לבין לב דרך אגב, שפה לא מנחים תפילין, כאלה בעקבות הזוהר יותר. אבל מה אומר הראש? מה ההבדל? יש מן הגאונים שאמרו, תראו, זה לא פשוט, שאין נניח תפילין בכל המועד, שאין צריך עוד שם עצמם, מה עוד מלאכה, מה עוד? כיוון שכל המועד אסור בסיעת מלאכה. לכן יש לי את העוד. מילה ועוד של אי עשת מלאכה בכל המועד, זה מספיק עוד. ועוד, זה הטעם השני, מה העוד של כל המועד שחייב בישיבת סוכה בחג, ובפסח חייב אכילת מצה. חובה גמורה, לא חובה על זה? עד כדי כך זו חובה, שזה היה עוד, שפותר אותך מתפילין. מה סבר הראש באמת שחובה לאכול, לא רק מצווה. אולי מה הראש מספיק לו שזה מצווה, לא זו חובה ממש. עצם דבר, שאם תאכל מצה, תקיים מצווה, זה מספיק עוד. אם משווה את זה לסוכה, גם סוכה אתה חושב לכל דבר, אם אתה רוצה לאכול, וגם סוכה, נחזור להסברה הקודמת, לא שנלך בשיטה שסוכה זה יותר חמור. כל פנים.
כמו שאמרנו בשיטה, אם כבר רוצים לאכול,
ובפסח גם, אם אתה רוצה לאכול, אתה חייב לאכול מצה. אז אם זה יהיה האות, זה מספיק עוד לפתור מתפילין. זה ברמה של שבת. ככה יוצא. קשה, אבל לפי הראש אולי אפשר כן להתרגש, להגיד שאפילו היו מברכים על זה. אם אתה אומר שאי עשיית מלאכה, או אכילת פרצה, זה כל כך חזק, שהופך כמו שבת, כמו עוד של שבת, ומשווה את זה לסוכה לחלוטין, אולי. מקור אחד זה אותו דבר, אני משאיר בטוח. אנחנו דבר פסק, דעשו על התפילין בכל המועד, ולטעם שממעט שבתו דמים טובים מימימה, שפירו את כל השם המועד. למען הוא אומר, בטעם ראשון הוא אומר, שעצם הדבר שעשו לעשות מלאכה בכל המועד, זה עוד כמו שבת שעשו בסיעת מלאכה. זה תוספות אומר. הוא שואל לעצמו, יש אבל דעה שעשו מלאכה בכל המועד רק עשו דרבנן, איפה פה האות, שורה אחרונה, הועיל ואוכל מצה ויושב בסוכה, אין צריך עוד. כמו הראש, הטעם השני. טוב, אז אני משאיר, אני לא יודע מה אפשר ללמוד מזה, הכל פעמים רואים איתן שמצווה לפחות יש. אחרת, אם זה רשות גם, שכן. סברה מעין זו הרי הכל ראינו שמי שאוכל מצה בכל המועד הוא מקיים את המצווה שהוא לא אוכל חמץ, אין ברכה כי אתה מחזק את הלב. אבל להגיד שזה הפך להיות עוד יכול להיות שזה משהו חיובי, לא יכול להיות.
יום קדוש כזה, יום מיוחד של קדוש,
אתה לא
יכול.
זה לא יכול, כן, זה אכילה שלך.
זה יכול.
בגלל שאתה מוגבל באכילה, רק זה, יכול להיות הופך את זה ברמה יותר גבוהה. יכול להיות.
אבל לא לעשות מלאכה לגמרי? לא לעשות מלאכה לגמרי, לא משהו
חיובי. זה שבתון כזה. טוב. יש כאן מחברים כל השנה לא לעשות עבודות. יש חומרה כזאת. יש אומרים שבירושלים יש הרבה אנשים שלא הולכים לעבודה בכלל. מה הסיבה בירושלים לא אנשים עובדים? כי לפני הרבה מאוד שנים, לפני יותר מאה שנה, נפטר רב שמואל סלנט. ובית הדין פסק על אסור לעשות מלאכה בזמן הלוויה. עד היום הוא לא חזר בו מהאיסור. הלאה. 12 זה ספר הנהגות שהגאון מווילנה. שבעת ימים תאכל מצות, כל שבעת מצווה. ולא כל הרשות אלא גם בעלה לראשונה, אבל זה רשות. אף על פי כן תראו שהוא כותב מצווה מדאורייתא. לא חובה, הרשות מצווה איך לשמיע את זה למה, לשמיע את זה למשל. אז מה שבאתי במחלת השבוע למשל, מצוות שחיטה. אין חובה לאכול בשר. אם אתה רוצה לאכול בשר, אתה צריך לשחוט, אתה מברך, זו חובה גמורה. אז לפי הדאגון מבין אותו דבר. ברגע, אתה, אין חובה, ברגע שאתה אוכל, קיימת הכל כזית וכזית, בכל המועל אתה מקיים מצווה של אחת מסע. אז חידוש גדול, תודה ישר. זה כתוב לתלמידים שלו. וכן פרשו, מביא את הרעיון של קודם, שלמה פטור מתפילין, כי אכילת המסע זה האות. אין צריכות לפסח במצע, צריכות בסוכה. עוד כמה רעיון. והיה מחבב מאוד מצוות אכילת מסע כל שבעה. וביום דם אחרון, זה כאן שמיני של פסח. לא שמיני. אוכל סעודה שלישית. אף על פי שלא היה אוכל שלוש סעודות בשביל יום טוב, מפני חביבות מצוות אכילת מסע שלא הולך לו. זאת אומרת, מי חידש את הסעודה שלישית בשבי של פסח? הגאון מווילנה, לא, לא. הדיגו לזה סעודת משיח. זה היה לפניו כבר. הגאון מווילנה כבר עשה את זה. אבל אין מה לעשות. שזמנו הולך לו. הוא מצא יום טוב, היה משתדל לטעום חמץ. לכן חדש, כי זה פסח התיר את איסור חדש. בורת הנהג 14 בכל המועד. והיה נמנע מלאכול אחר הפסח מצא שצריך לדעת לאכול את הפסח. כל זה להיקרה. נשיאת המצווה שנושאים אותה לנה, אלא מפני גזרת המועד דבר שמו. אז זה ברור שהגאון מווילנה פסק שזה מצווה, וכל מי שנוהג ככה, כל כזית וכזית שאוכלים מהמצה, לכן הגאון מווילנה אכל כל השבוע מצה שמורה, כדי לקיים את המצווה. כי יש דעה שמצה לא שמורה, זה לא חמץ, אבל לפעמים קיים מצוות אכילה. וזה שום נושא אחר בפני עצמו, אני לא רוצה להיכנס אליו. אתם יודעים שבערב פסח אסור לאכול מצה. ממתי אסור לאכול מצה בערב פסח? ממתי? מהבוקר, עוד השחר, כן? לא, יש לזה שהוא מגיע בראש חודש כבר, כן? איזה מצה אסור לאכול? כשאנחנו עושים את זה, אוכלות, כן. מצה, האם יהיה מותר לאכול מצה לא שמורה? הגזרה הייתה הרי מה לאכול, גזרה של... נגיד, מה טעם הגזרה? אם טעם הגזרה שיהיה טעם טוב בערב לאכילת מצה, אז כמובן שהטעם של מצה שמורה ולא שמורה אותו טעם, גם זה יהיה גזור. זה לא הרעיון שלי, זה עוד שלמה עכשיו. הגמרא קוראת למצה לא שמורה בצקות של נוכלים. אומר המרשה, הפסוק שלכם מותר לאכול בערב פסח. כי הסיבה היא להבדיל בין מצווה לרשות, זה הכל, אבל אתה לא משנה. אנחנו אומרים לא. אם הטעם הוא שווה, אז גם זה אסור כבר לאכול. אבל בכל אופן, הוא אחר שמצא שמורה, כי זה קיצור. וכל זה להיקרה, שנושא הלילה מפני הגזרח בו יתברך שמו, יכול להיות שמצא לא שמורה הוא כן לאכל, לא יודע מה גורמים. בכל אופן, זה השיטה הכי חמורה. אז עכשיו ראינו ככה, לפי הרמב״ם רשות מוחלטת, לפי חלק מהפרשים, אולי זה אות, אם אתה אוכל זה אות, יכול להיות כן מצווה, ולפי הלשון של הכי חומרה, לפי הגאון מווילנה, המעשה רב, זה ממש מצווה דאורייתא, הוא אומר. חובה לאכול, זה אוכל של השלישית. בא למאור. אז זה לא כתוב במעשה רב ובלוכים. אני מניח שהנציב שהיה בלך בשיטה של הגאון, כותב שאסור לברך. אני מניח. אתה רואה בהמשך.
אז זה מצווה בלי ברכה?
כן.
אם זה מצווה, אז זה שלמה. זה לא
מצווה
לגמרי.
זה אולי
אתה
מרשות כמו גרבית
של רשות.
אני חושב שאפשר להיפטר מזה. גם לפי אדון לוין אפשר להיפטר. אני רוצה לא אוכל בקצה כל החג.
במסוכה
אתה להיפטר, אתה
יש לך
מורחה. איך?
במסוכה אתה גם יכול
להיפטר. אז סיכה דבר, זה ספרות אחרות. ערבי קבע, כן. זה ספרות אחרות. בא למאור, חלק אחרת, אני חוזר לשאלה הראשונה, מה החילוק בין סוכות, לכל המועד סוכות ולכל המועד פסח, מה החילוק? יש שואלים. באכילת מצה, מה הטעם? אין לנו מברכים על כל שבעה, כמו שמברכים על סוכה, כל שבעה. וגם גם מהדדי, אמרנו, זה יותר עכשיו לרשות לחובה וכל הרשות. יש להשיב. לפי שאדם יכול בשאר הימים לעמוד בלא אכילת מצה, ויהיה ניזון באורז ודוחה וכל מיני פירות. מה שאין גם בסוכה, שלא יכול לעמוד בלא שינה שלושה ימים. חילוק חדש. אתה יכול לעקוף את המצה לכל מצה. אבל סוכה, כיוון שהמצווה זה גם לישון בסוכה, וכזו הגמרא שאדם לא יכול להישאר ער שלושה ימים, אז מאכילה אתה יכול לברוח, מהשינה אתה יכול לברוח. זאת אומרת, שיש מצב שאתה חייב להשתמש בסוכה, זה הופך את זה לחובה הגמורה. למרות שזה לא מאכילה, השינה מחזר אותך בעל כוחך לסוכה, אז מיד אתה גם מברך על האכילה. ככה שזה התירוץ שלו. זה עצים את החובה. סוכה שם של השם. תראה, זה שיעור לקראת סוכות. איך השינה בסוכה מזולזלת כל כך, וכל מיני ספרות קשות. מילא באירופה, אני מבין, זה היה באמת קשה לישון. אבל פה... אני חייתי כמה שנים בקנדה, בטורונטו, סוכות, אי אפשר להקים מצוות סוכה. היה קור, קור לפעמים שלג, ו... בלילה הראשון הלכתי, לא, בלילה הראשון היה סביר, הלכנו כולנו לאכול בסוכה של בית הכנסת. בשבת של חול המועד אני הלכתי לבד לבית הכנסת, אמרו לי, קח בקבוק ויסקי וחלה. ויסקי שיהיה לך חם, וחלה שתצא ידי חובה של סעודת שבת. אחרי רבע שעה הייתי שיכור מוכלל, לא יודע מה אני עושה, לא כנסת ידי חובה סוכה ולא זה, לא חשוב. אי אפשר לקיים את זה שם. זה אחד מהראיות שהתורה נתנה לארץ ישראל, אבל זה לא... טוב. אבני נזר, אני אגיד לכם בקיצור, הוא חוזר על דברים קודמים. מה הטענה שלו קצת מה שהמגום מבין לה? אפיית מצה עשירה, מעיקר הדין, כאן אמרים שאני מסוברים שאם אתה אופק לוקח קמח ומים זה יכול להחמיץ, אם אתה מונע את ההחמצה זה מצה, אבל אם אתה לש קמח עם שמן או עם דבש למשל שמוזלים או יין נקי בלי מים, זה לא מחמיץ. מצה שלה לא מחמיצה. ויש, אני ראיתי במאמר לועז תיאור של אפיית מצות בקושטה, שם ברור שהשמירה העצומה הגדולה הייתה על מים וקמח, מותר איך שומרים ואיך מנקים, והיו סוגרים את החיטים במחסן, ושומרים עליו שלושה אנשים עד פסח, מחלוקת פסח, כל המחלב שומר. אבל ברגע שהגיע לשמן וקמח, זה ברור שלא מחמיץ. לא כמו שאנחנו חושבים לשתת רעש, שכן מחמיץ. גם היום שופים מצה עשירה, היום גם כן עושים את זה בצורה שלא יחמיץ, כאילו יש מים, אבל שם זה היה ברור שלא מחמיץ. אם אדם יאכל מצה עשירה בפסח, כן מצווה, לפי דעת הגאון מבין לה? זה אומר אבני נזר. שוב, אם אתה רוצה לזה, אתה חייב לקחת קמח ומים שהיה יכול להחמיץ, ומנעת את ההחמצה על ידי אפייה. אבל אם אתה מרב קמח ונוזל שלא מחמיץ בכלל, אז... אתה לא משום מצווה, כמו שתאכל אורז. זה הקטע, אני מדבר על הקטע האחרון. אם אוכל עיסה שלא במים, כאוכל שרמנים, זה המערה מפרק. אני אשאיר לך פעולה מצווה למילה של שום דבר. שאלתם על ברכה, זה במקום מספר 15, מביא את זה חווה דעת, את הספר לא מצאתי בעצמו, כי היה מינה כנראה לברך. לפי מה שנכתב במשלום מגן אברהם, שמה שאמרו הממלכים תפילים חול המועד בשום עוד פסח וכולי, כמו הנחת תפילים בחול, יש לברך על אכילת מצה בכל יום. הוא לוקח את זה קדימה ואומר, אם אמרנו שאכילת מצה בכל המועד היא אות שפותרת מתפילין, אם האכילה היא כל כך חזקה שיכולה לבוא מתפילין, גם תברך. איך הוא מביא את זה? כולם חולקים על זה. תראה, שוט משיב דבר, נסים נלחם לגד זה, כנראה שהיו שם מקומות שכן חיו את זה. אמת, כי כן נמצא במעשה רב של מצווה. לא נדבר לנו מאין, אבל רבינו עזרה, אבל אין ראיה זה מצווה לכל לחם לעשות איכשהו, או לא שמענו לברך. זה שאומר שמצווה, לא אומר שלברך. בכל מקום, מסובכני, בדיעבד, אם ברך, לא מוכן לבטל. כמו שקוראים בשיטת פורים, כן. הראיה של הראיה מאוד חזקה, לפי דעת הגאונים, בסעד הגאון, יש חובה על גברים לטבול בערב יום הכיפורים עם ברכה. הלכה לא נסגה לך. אבל כתוב, בראש כותב שם, שאם אדם ברך בדיעבד, זה לא ברכה לבטלה. אז הוא אומר, לפחות, אכילת מצה, לפחות תהיה גאון לבין, לפחות תהיה כמו תפילה ביום הכיפורים, אסור לברך, אבל אם ברך זה לא ברכה לבטלה. אז זה נותן איזה פתח כבר כן לברך. טוב, זה אחד. דברי מלכיאל היה רב של לובז'ה. כנראה שהוא צנזרתי אותו. אתה עושה בהרשם. אותו דבר. ומה שנוהגים לברך על אחת מסך חולי הפסח, אנחנו יודעים שהיה מנהג כזה, ובתתווה בדע פסח שני. אתם ראיתם מה עושים פסח שני? חלק מהדמורים עושים ממש סדר הסדר. תשעים, כל ארבע כוסות, הכל ממש אותו דבר. ודאי צריך לבטל המנהג. כברכה לבטלה, סימן שיש מנהג. צריך לבטל המנהג, אז יש מנהג. ואף שכתוב בשם הגרש שמצווה לכם עסקו על פסח, גם מצווה כמו לברך עליה, כבר בשדה חמד וכו'. מרשם. אף ראיתי בשדה חמד, שבשם ספר אלף שמי סבד לנו הגיעים לברך כל שבעה, בוד אחד ברב, ושאולי שסכים ממנו, אני מצא את שבת הריבש, פשוט עם המצווה. לכן אותו צדיק, הוא ספר סיפור ארוך, אני קצרתי את זה, שבמקומו שהוא גר היה אדמור אחד שפסק לברך. ואותו צדיק וחסידיו, אין רוח הרב נוחה מהם. מונגד הגבוכה, סימן, שאלתם לברך, היה מנהג כזה. ויש לבטל המנהג, וכי שם בטלה. ברוך השולחן, ודעת מכולנים, אף אחד זה לכולן מצווה בליל הראשון, מצווה לכולן בפסח, וכו'. אז הוא פוסר, זה, איך היה ניסוח כאן? רצון השם שיוכלו בני ישראל מצווה כולן בפסח. אבל זה ניסוח חדש. יש מצווה, יש רשות, ויש רצון השם. אני חושב מתכוון ושקיים רוח רחוק. לא יכול לחייב אותך, לא יכול להגיד לך, תשמע, תצא ברכה, אבל אם אתה רוצה ללכת עם רוח הדברים, שבעת מצות, אתה אוכל בכלל הרבה מצה, תהיה הרגשה של חג הפסח, שאולי זה כמו האכילה בסבוגה, אם אתה אוכל, אתה הופך את זה, כן, כנראה. קטע הבא. התשובות בין לגול זה משה סטרנבורך, אני חושב שזו שיטה שלישית. אנחנו דיברנו כל הזמן על אכילת מצה בחול המועד. אם זו חובה או רשות, יש ברכה או לא ברכה. כולם מסכימים שאכילת כזית מצה בליל הסדר זו חובה גמורה. הוא מחדש שכל הכזיתות שאתה אוכל בליל הסדר זו מצווה. בערב תוכלו לעשות זו חובה, אז לא רק כזית אחד. החובה זה אחד, השאר זו מצווה ממש. ולכן הוא אומר שאתה מכוון לברך על אכילת מצה, תכוון על כל המצוות וגם על כל המצה שתאכל כל שבעת ימי החג. יש שם בקורות, כמו שבפורים מברכים על כל מצוות של היום, על אכילת מצה הזאת, תברך כל ימי החג. זה חידוש גדול, מביא את זה בלי ראייה, אבל בסדר. טוב, הקטע מה זה, הגישה שלו היא רחבה מאוד, שאפשר לברך כל מה שצריך, זה אכילת מצה. זה פחות הרשות שעושים דחים לכם. אני יכול להגיד עוד איזה רעיון אחד של חתם סופר. למה לא מברכים על אכילת מצה, על סיפור יציאת מצרים? הוא אומר שבדרך כלל הברכות שאנחנו מברכים זה לפני שעושים את המצווה. חוץ מגר שמתגייר, שהוא מברך אחרי שהוא טבל. למה? כי אחרי שהוא הפך להיות יהודי, הוא יכול לברך, וזה אומר איך הוא גוי. כמו שאנחנו יושבים בליל הסדר, לפני שאנחנו נתחילים סיפור יציאת מצרים, אנחנו עדיין עבדים. אחרי שאנחנו קוראים את כל האגדה, משרישים את הרגשה של גאולה, אז הפכנו להיות גאולים, אז הברכה האחרונה, אשר גל ישראל בסוף הסדר, זה הברכה על סיפור יציאת מצרים. אז הם מברכים את זה בסוף, כי כמו גר, אחרי שמתגייר זה עובד את הרעיון הזה של סיפור יציאת מצרים. דבר שני, זה ראיתי עוד איזה פירוש גם כן, כתוב שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. לכל אחד ואחד מאיתנו יש את המצרים הפרטי שלו. כל אחד נמצא באיזה מצר מסוים, כל דור ודור. אחד צריך לתקן מידות, אחד צריך לתקן את המגאל ולחבור על המקום. כתוב שבליל הסדר מתעוררת מחדש ההערה העליונה של גאולה. הקדוש ברוך הוא נותן לליל הסדר כל אחד מאיתנו לגאול את עצמו, לצאת מהמצרים שלו. וצריכים לנצל את ליל הסדר שכל אחד, לא רק שכל עם ישראל יגאל, אלא שכל אחד ואחד יגאל את עצמו מהצרות שלו. משמעות נוספת יש השנה לאחד הקטעים של ההגדה, זה פשוט שבכל דור ודור עומדים מעלינו חלותינו, בשבועות האחרונים בוודאי, והקדוש ברוך הוא מצלנו בידם, אם נדע להיות גאולים, להיות חזקים, לא להיות נרפים, והראיה, שהתהליך הראשון של יציאת מצרים, דרשו מעם ישראל, שכל אחד ואחד ייקח הסלע בית ורוצה לבית, בניגוד שזה האליל של המצרים. אז גם כמה שיציאת מצרים הייתה פסיבית, הצד הראשון, היה צריכים לעשות בעצמה. ועכשיו, דבר נוסף, היהודים שמצאו במצרים, בזמן שמשה רבינו מגיע אליהם, הם כולם דור שלישי לפחות של עבדים, 210 שנה. אתה אומר לאחד שהוא עבד, אבא של עבד, הסבא של עבד, תהיה חזק, לך מול המצרים שלך, קח את האליל שלו, תשחוט אותו, תגיד לך תשחוט אותו, תאכל אותו, תשא אותו על האש, הריח מתפשט בכל מצרים של בשר על האש, אומר, אני... גם כשאנחנו מדברים על גאולה מנשמה וכו', אם אנחנו מצויים לא מתאוששים, אנחנו לא מספיק חזקים להאמין בכוח שלנו, גאולה לא תתחיל. צריכים להתחיל מלמטה, אם יש לי מלמטה, תורות בלטטה, יש תורות בלילה. לא שמורת לנו כוח, למרות בימים הקשים האלה באמת, זו הנהגה נכונה, חזקה, מוצלחת, ואנחנו צריכים שתבואי לגאולה שלמה, אמן ואמן.